טוב, אז דיברנו בפעם הקודמת על שלוש דעות בהבנת המחלוקת לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, בסוגיה במציע בדף למדבר. שיטת היש מפרשים בריף, זה שהמחלוקת עם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, זה בין אם יש קשר בין הפשיעה לאונס, ותמיד כשאני מדבר על קשר זה קשר נגטיבי, ובין אם אין קשר. כן, הריף אומר, יש מפרשים אומרים, שלפי מי שמחייב, הוא מחייב גם כשאין קשר, ומי שפותר, פותר גם כשיש קשר. זאת אומרת, המחלוקת היא מן הקצה לקצה. שיטת הריף עצמו היא חצי. הוא טוען שלפי הבעיה, באמת המחלוקת היא על שני המצבים, אם יש קשר ושאין קשר, אבל לפי רבה, זה רק כאשר יש קשר. כשאין קשר לכולם הפטור, וכשיש קשר זה המחלוקת וההלכה להלכה חייב. בשיטת התוספות, והאמת שזאת השיטה הפשוטה בסוגיה, זה שהמחלוקת עוסקת, המחלוקת בין הבעיה לרבה שם לגבי יצאה לאגם ומתה כדרכה, המחלוקת נוגעת לסיבת המוות. האם אפשר לתלות את המוות באיזשהו סיבה כלשהי, או אבל הדאגמה, או מלאך המוות. אבל אין פה שום מחלוקת לגבי דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כי כמו שאומרת הגמרא במפורש, גם הבעיה וגם רבה אומרים שם, שכל אחד מהם אומר את שיטתו, בין למען דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, ובין למען דאמר פטור. ואז לפי תוספות אנחנו נשארים לגבי המחלוקת של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, עם התפיסה הפשוטה, שהמחלוקת היא כמו הריף ברבה. רק שתוספות אומר זה גם בהבעיה, שהמחלוקת היא רק כאשר יש קשר, בסוגריים נגטיבי, בין הפשיעה לבין האונס. רק אז יש מחלוקת, אם אין קשר, אז ברור שפטורים. להלכה נראה שהריף ותוספות אין ביניהם ויכוח, כי להלכה אנחנו פוסקים כמו רבה נגד הבעיה, בדרך כלל, לרוב הפוסקים. ואם אנחנו פוסקים כמו רבה, אז בכל מקרה לעניין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ברור שחייב רק שיש קשר בין הפשיעה לאונס. ואם אין קשר, אז פטור. כל מה שהריף טוען, זה שהבעיה היא לא מסכים עם זה, אבל הבעיה לא נפסק להלכה. היש מפרשים של הריף, הם טוענים את זה גם להלכה. הם טוענים שגם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, למען דמת תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז הוא חייב. אוקיי? זה אלה שלוש השיטות שראינו. ראינו שם שלוש סוגיות שנוגעות בדיון הזה, מחלוקת הבעיה ורבה בבעיה מציע למדבר, יש את דין צריף הדעור ביניהם, מה שראינו ששם יש קשר בין הפשיעה לבין האונס, בדין הוחמה בהר ומוחלקה בבקעה, מה שראינו בדף עין ח', הסברנו כל אחת מן השיטות, כל אחת מהסוגיות, לפי כל אחת מן השיטות. בסוף השיעור התחלנו את הסוגיה בבעיה מציע בדף צד ג', הסוגיה הרביעית, ושם ראינו, בואו נזכר שוב, כי רק התחלנו את זה. אני משתף. הוא ראי הדעה וקראי החיותה, אגודה דנהר פאפה. כן, הוא ראה בעלי חיים על גדת נהר פאפה. שר יגחד אמיניו ונפלת למים, כמי שהיא החליקה למים. עתה לקמי דרבה ופטרי. אמר, מה יאבל אלה מיבד? הנתר כדנטרי אינשי. אז אומר רבה, שומר, עוד פעם, רואה זה שומר שכר, כן, זה אמרתי. אז אומר רבה, שומר שכר צריך לשמור כדנטרי אינשי. כמו שאדם שומר על רכושו שלו, ככה רואה אמור לשמור על הבהמות שאצלו. אמר לי, אז אביי שואל אותו, אמר לה אביי, אלא מעתה, אל למטה בידנה דאי לאין שהכנה מידה פטור. אז אם בן אדם שרואה צון, עולה לעיר באמצע היום, כי דרכם של אנשים, בדרך כלל אנשים שלוקחים את הצון שלהם עצמם, עוזבים אותו לזמן מסוים, הולכים לעיר, לא יודע לנוח, לאכול ארוחת צהריים, וחוזרים אחרי זה חזרה. האם לשומר שכר גם מותר לעשות את זה? אז אומר לו רבאים, כן, אמר לאים, כן. הוא אמור לעשות את מה שאדם רגיל עושה ביחס לרכושו שלו. זה מה ששומר שכר צריך לעשות ביחס לרכוש שמופקד אצלו. גנה פורטה בעידנה דגנו אינשי, הוא הולך לישון. כן? אבל זה עוד פעם, כדרכם של אנשים שבדרך כלל הולכים לישון זמן מסוים ואחרי זה מתעוררים, לגבי הרכוש שלהם. האם הוא רואה לגבי הרכוש שמופקד אצלו, גם הוא יכול ללכת לישון, נגיד באותם מינונים שעושים את זה אנשים הרגילים, אמר להם, אומר לו אבא כן, לא לגמרי ברור מה סובר אביי, כן, הוא שואל את רבא ורבא עונה לו, אני לא יודע אם אביי השתכנע והצטרף לדעת רבא, או לא הצטרף לדעת רבא, אבל לפחות רבא טוען ששומר שכר לא צריך לשמור יותר טוב ממה ששומר אדם רגיל. אביי תוהה לגבי זה, קיבל את התשובה של רבא או לא קיבל, אני לא יודע. בסוף הסוגיה יש לנו שני חכמים, רב חיסדא ורבא בר אבונה, שהם חולקים במפורש של רבא. איפה אביי עומד פה, זה לא לגמרי ברור, תוספות והריף ככה מניחים הנחות לגביו, מהגמרא עצמה זה לא לגמרי ברור.
אז מה אתה אומר שאדם שמקבל שכר, ואדם רגיל, זה אותו דבר? הוא מקבל שכר, אתה צריך לשמור יותר.
אתה משווה לשומר חינם, אבל אני משווה את זה לבן אדם ששומר על הרכוש שלו עצמו, לא שומר.
הרכוש שלו, הבנתי, בסדר.
כדנת העין שהכוונה כמו אנשים ששומרים על הרכוש שלהם, עד כמה הם מקפידים לא לעזוב את הצון שלהם. זה מה שאמור לעשות שומר שכר, לא, השאלה שלך היא עדיין במקומה. אז מה נגיד על שומר חינם? השומר חינם יכול לשמוע אפילו פחות מדנת רעין שלי?
מה, הוא יעשה חפיף? מה הוא יעשה?
אוקיי, זה מה שאני שואל. את השאלה שלך אפשר עדיין להעלות, למרות שהגמרה לא עושה את ההשוואה מול שומר חינם, אלא מול אדם ששומר על רכושו שלו. אבל עדיין יש מקום לשאלה שלך ביחס לשומר חינם. אם שומר שכר צריך לשמוע כדנת רעין שלי, אז מה שומר חינם? שומר חינם יכול פחות מזה לשמור. ההנחה המקובלת היא שלא. אלא לפי רבא, שומר שכר ושומר חינם, שניהם אמורים לשמור באותה רמה כדנת רעין שלי. ואז כמובן עולה השאלה, אז למה אתה משלם לו? אז התשובה היא, אני משלם לו, כי בלי זה הוא לא היה מוכן לשמור. זאת אומרת, הבן אדם, אני בא אל בן אדם ואני אומר לו, אני רוצה שתשמור לי. חינם הוא לא מוכן, הוא יש לו מה לעשות, אם אתה תשלם לו, הוא יהיה מוכן. אבל זה לא אומר שמה שאתה משלם לו, זה אמור לדרוש ממנו יותר מאשר שומר חינם. ובצל הכל, המוכנות שלו להיות שומר, היא לא בחינם, זה הכל, אבל שומר זה עניין אחד. שומר חינם ושומר שכר זה אותו עניין, תשמור כדנת רעין ש... בסך הכל הרי זה גם הגיוני. מה הבן אדם עצמו מחפש, שהוא מחפש שומר? הוא מחפש מישהו שיתייחס לבהמות שלו כמו שהוא עצמו היה מתייחס אליהם, נכון? אם הוא עצמו היה מתייחס אליהם באופן מסוים, אז הוא אומר, אני עכשיו יש לי, לא יודע, עסקים באוסטרליה, אני מחפש מישהו שישמור את הגחלת, שימשיך להתייחס לבהמות כמו שאני עצמי הייתי מתייחס אליהם. אז לכן זה כדנת רעין שזה הקריטריון, ואם זה ככה יכול להיות בהחלט גם שומר חינם וגם שומר שכר, שניהם, כמובן לגבי החיובים יש הבדל בין שומר חינם ושומר שכר. שומר שכר חייב גם הגניבה והעבדה, שומר חינם פתור הגניבה והעבדה. על מבחינת רמת השמירה, לכאורה הם אמורים לספק את אותה רמת שמירה. זה עוד נראה, עוד מעט. איתווה, שואלת הגמרא, רואה שהיה רואה, והניח את דרו ובא לעיר. בא זאב וטרף, בא ארי ודרס, אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדין אותו, אם יכול להציל חייו, ואם לאו פטור. בסדר? זה המימרא שמביאים. עכשיו הגמרא מתחילה ללבן, איך בדיוק מדובר כאן? מאי לאו דעל בעידנה דעי לאינשי? ואז מה? אם הוא על בעידנה דעי לאינשי, אז עולה השאלה, אם יכול להציל, אז למה הוא חייב? הרי הוא עשה כדנת האינשי, מה אתה רוצה ממנו? בסדר? זאת קושייה על רבא, אוקיי? אז אומרת הגמרא, לא, דעל בעידנה דלא עי לאינשי. זאת אומרת, הוא פשע, במובן הזה שהוא עלה בזמן שאנשים אחרים לא עולים, זאת אומרת, הוא נתן שמירה פחות טובה מהשמירה של האדם הסביר. שואלת הגמרא, יחי עמי פטור. הכוונה, אפילו אם הוא לא יכול היה להציל, שאז המאמרה הזאת אומרת שהוא פטור, שואלת הגמרא, למה? הרי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. ולהלכה אנחנו פוסקים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, ואם הוא עלה בעידנא דלא עי לאינשי, אז בעצם הוא התחיל בפשיעה. אז מה אכפת לי שבסוף, נכון שמה שקרה הוא לא יכול היה להציל, אז הסוף היה אונס, אבל תכלס יש פה תחילתו בפשיעה, וסופו באונס אמור להיות חייב, אז למה במים רק כתוב שפטור? כבר כאן אני אומר, שימו לב, לכאורה אין פה קשר בין הפשיעה לאונס. הוא עלה לעיר, אבל גם אם הוא היה נשאר, הרי הוא לא יכול היה להציל. זאת אומרת, זה לא שהעלייה לעיר שלו, היא זו שהביאה לנזק. גם אם הוא לא היה עולה, זה היה קורה שם. ורואים פה בגמרא, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. ולכן הגמרא שואלת פה. זה אגב הראיה שהריף עצמו מביא. הריף עצמו מביא ראיה מהגמרא כאן. עוד מעט נראה. אז אומרת הגמרא, עונה הגמרא, דשמע קול אריה ועל. הוא שמע קול של אריה ולכן הוא הלך. יחי עומדין אותו מאיה וללמי, ודאי לו לקדם ברואים ובמקלות, לא משנה, דיון שלם בגמרא פחות חשוב לעניינינו. אמר לי, רגע, סליחה, רב חיסדא ורבא בר אבונה, אני עובר לסוף. השאר פחות חשוב, לא כדאי להסתבך. רב חיסדא ורבא בר אבונה, לא סבירה להו עד הרבא. זאת אומרת, אם באביי למעלה התלבטתי, האם הוא קיבל את תשובותיו של רבא, או שהוא נשאר חלוק עליו, יש פה שני חכמים שוודאי חולקים על רבא, הם לא מקבלים את זה ששומר שכר צריך לשמור כדנת ראינשי, דאמרי, לאחיה ולאח אגרה, לנטור עלי נטירות היתרתה. נתתי לך כסף, אתה שומר שכר, ונראה שדרשת, אני מצפה ממך לרמת שמירה טובה יותר מאשר סתם אדם ששומר. או שומר חינם, או סתם אדם ששומר על שלו, ולכן הם לא מקבלים את זה ששומר שכר צריך לשמור כדנת ראינשי. נראה שהטענה היא ש... הרי כל הדינים של השומרים הם דיני ברירת מחדל, נכון? זה המשנה במציע, דף צדיק ד' נדמה לי, שמתנה שומר חינם להיות כשומר שכר וכן הלאה, זאת אומרת שכל הדינים של התורה, ששומר חינם חייב בפשיעה ופטור על השאר, ושומר שכר חייב בגניבה עבדה, ושואל חייב באונס, כל הדינים האלה הם דיני ברירת מחדל. אם שני הצדדים מתנים ביניהם ועושים חוזה מיוחד ביניהם, אין שום בעיה, הם יכולים לעשות חוזה אחר, אוקיי? עכשיו השאלה היא, מה קורה כשהם לא עשו חוזה? אם הם לא עשו חוזה, אז יש את דין התורה. עכשיו, פה כשאתה שילמת לו שכר, איך הסברתי קודם את דעת רבא? למה רבא לא מוכן להטיל עליו יותר חובת שמירה, למרות שהוא מקבל שכר? למה שומר שכר צריך לשמור רק כמו שומר חינם? סוף סוף הוא מקבל שכר. אז הסברתי, אמרתי בסך הכל, השומר שכר יכול היה לא לקבל על עצמו בכלל את השמירה. בוא נגיד, אני מוכן לשמור רק אם תשלם לי. לא שאתה משלם לי בשביל שאני אתן לך שמירה טובה יותר, אלא אני לא מוכן לשמור. אם אתה רוצה לשלם לי, אני מפסיד כסף, אני במקום זה הייתי עובד. אתה רוצה לשלם לי? בבקשה, תשלם לי, ואז אני אשמור. אבל אשמור שמירה כתנת האיש, שמירה רגילה. אוקיי? זו הייתה התפיסה של רבא. מה אומרים רב חיסדא ורבא בר אבונה? רב חיסדא ורבא בר אבונה אומרים, הכל נכון אם היית אומר את זה. אם היית מתנה, אתה שומר, והיית אומר, אני רוצה כסף, אבל דע לך שאני מוכן לספק לך רק שמירה כדנת ראינשי, אין בעיה. אבל אם לא התנית, אז הכלל חוזר למה שהתורה אומרת, ומה שהתורה אומרת, שאם אני משלם כסף, אני אמור לקבל בשביל זה תמורה יותר גבוהה, מאשר מי שאני לא משלם לו כסף. כמובן, אתה תמיד יכול להתנות, אבל רבא טוען שזה גם בלי התניה. מעצם העובדה שקיבלת כסף, אומר רבא, זה לא אומר שאתה צריך לספק שמירה טובה יותר. אז רב חיסדא ורבא אבונה כנראה יגידו לו, לא נכון, זה כן אומר. אתה צודק שאם הוא היה מתנה במפורש, הוא היה אומר, אני לא אתן לך שמירה יותר טובה, אני רק רוצה כסף, זאת אומרת, הוא יכול, כמובן. אבל אם הוא לא התנה, אז חלים פה הדינים הרגילים, ואם הוא קיבל כסף, הוא צריך לתת תמורה בהתאם. בסופו של דבר, מה יוצא פה מהסוגיה? המימרה הזאת של רואה שהיה רואה והניח ידרו ובא לעיר, ומה כתוב שמה? שאם הוא היה יכול להציל, אז הוא חייב, ואם הוא לא יכול להציל, אז הוא פטור. זה הדין הבסיסי. עכשיו השאלה היא באיזה מקרה מעמידים את זה. אז לפי רבא, שמדובר שהוא על בידנה דאי לאינשי, אז מדובר שהוא על בידנה דלא אי לאינשי. מדובר שהוא פשע, נכון? כי אם הוא לא פשע, אז הוא לא חייב. מדובר שהוא פשע. אז הוא על בידנה דלא אי לאינשי. ואפילו אחי, אם הוא היה יכול להציל, אז הוא חייב, אם הוא לא היה יכול להציל, אז הוא פטור. לפי הבאי, לא הבאי, הבאי אני לא יודע מה שיטתו, אבל לפי רב חיסדא ורבא בר אבונה, שהם חולקים על רבא, והם טוענים ששומר שכר צריך לשמור יותר מנת ראינשי, אז הם יעמידו את המימרה הזאת, שהוא עלה בידנה דאי לאינשי. כי מבחינתם גם זה פשיעה, ביחס לרועה. כל אחד מעמיד את המימרה הזאת, באופן שהרועה פשע. עכשיו, מה זה נקרא לפשוע? אז תלוי, לפי רבא, זה לעלות בידנה דלואי לאינשי. ולפי רבא בר אבונה ורב חיסדא, זה לעלות בידנה דלואי לאינשי. אבל שניהם מעמידים את זה באופן שהוא פשע. אוקיי? זה הסיכום של המהלך עד כאן. מישהו רצה להעיר קודם? אוקיי. אז הריף, עכשיו אני חוזר אגב לריף בדף למדווה. זה המשך של הריף שראינו בפעם הקודמת, זה לא על סוגיה הזאת. אבל הוא מתייחס לסוגיה הזאת, עכשיו ראינו אותה, אז נוכל לקרוא אותו, הוא אומר ככה, מי קשי הלכה דגרסינן בפרק הסוחרת הפועלים? אי תווה הבאי לרבא רואה שהיה רואה ויניח את רובה לעיר וכו'. משמעינן מינה, רואים פה?
כן.
משמעינן מינה, דאיך דתחילתו בפשיעה, אפילו איתניס שלא מחמת פשיעה, חייב. אומר עריף, הרי אתם זוכרים את ההקשר. ההקשר הוא הוויכוח של עריף עם היש מפרשים. היש מפרשים טוענים שגם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, למד עמד חייתו בפשיעה זו באונס חייב, יהיה חייב גם שם. אומר עריף פה בסוגיה, והעריף חולק עליהם, הוא אומר שלא נכון. לדעת הבעיה כן, אבל להלכה הוא חולק עליהם. אומר עריף, לכאורה מהסוגיה כאן מוכח כמו היש מפרשים. כי הסוגיה כאן מעלה פה את הטענה שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס וצריך להיות חייב במקום שבו אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. וזה מובא בסתמה, זה לכאורה נאמר להלכה. אז אומר עריף, אז אם ככה קשה עליי וזאת ראיה לטובת היש מפרשים. אז אומר עריף, זה לא ראיה. ההוא מימרה דאביי ורבאו. רואים? ההוא מימרה דאביי ורבאו. ולא עדיף מהי מימרה דאית לווחה, הוא כבר דח ירבה. מה זאת אומרת? הרי מי הדובר פה? הדובר פה זה אביי במסע ומתן עם רבא. זוכרים מי היו החכמים בדף למד וב? זה היה ביקוח בין אביי לבין רבא בדעת רבא. זאת אומרת, אביי בדעת רבא, אומר עריף, גם אני מסכים שלא דורש קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז אל תביא לי ראיות מפה, כי פה מי שמדבר זה אביי ורבא. בסדר, הם באמת בעלי הגישה שלא דורשת קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה שאני התווכחתי עם היש מפרשים זה לפי רבא, שכמותו פוסקים להלכה. ושם אני טענתי שצריך להיות קשר בין הפשיעה לבין האונס, כדי שיהיה חייב. לכן לא קשה מהסוגיה כאן, כך טוען עריף. והי מתנית הדרואה שהיה רואה, כן, אותה הברייתא שמובאת פה, רואה שהיה רואה, כפשטה סבירה לן דאומדינתו, אם היה יכול להציל חייו, ואם לאו פטור, הוא דקמוקי לאביי דאל בעידן דאיילן אינשי, וקמוקים לרבא דשמע כל אריה ועל שינויה הוא, ולא סמכין על השינויה, אלא בין דאל בעידן דאיילן אינשי, בין בעידן דלא איילן אינשי, אי אבי יכול להציל אפילו על ידי רואים ומקלות חייו, ואם לאו פטור. אוקיי? אז בעצם השיטה שהוא פוסק מותה להלכה לכאורה זה רב חיסדא ורבא ברבונה, שהם חולקים על רבא, והם טוענים שהשומר שכר צריך לשמור יותר מנת ראינשי, ולכן הדין הזה נאמר בין במצב שהוא על בעידנא דאי לאינשי, שגם זה פשיעה לפי השומר שכר, ובין שהוא עלה בעידנא דלא אי לאינשי, שזה אולטרה פשיעה. אתה יודע? לפי אביי ורבא זה עניין אחר, אבל הם שיטה בפני עצמה והם לא נפסקים להלכה. כך בעצם טוען עריף. עכשיו, יש תוספות, שם בדף עין חד, באותה סוגיה של הוחמה ועל המשנה שם עם סוחר חמור מחברו. ואם תאמר, אומר התוספות, ראינו את החלק הראשון של התוספות, עכשיו אני ממשיך אותו. כל פעם פשוט כדי לראות את הסוגיה, אז ראינו את הסוגיה, ועכשיו אני חוזר לעריף ולתוספות, ורואה מה הם אמרו על הסוגיה הזאת. ואם תאמר, שלהי הפועלים, גבי הניח ידרו ובא לעיר ובא הרי ודרס פטור, ומוקי לרבא, דאל בעידנא דלא אי לאינשי, כי הרי רבא סובר שרק זה נקרא פשיעה, אם הוא על בעידנא דאי לאינשי זה לא פשיעה, ופריך הבאי את תחילתו בפשיעה לעניין גנבי, בסופו באונס הוא לעניין הרי, ואתם אפילו לא פשעו ולא בא לעיר, היה נערה האונס, ומה היא פריך? בדיוק מה שהעריף מאיר, נכון? עריף שואל, הרי משם הראיה שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס, מה הוא תרץ? טוב, זה הולך בשיטת הבעיה. בשיטת הבעיה גם אני מסכים שלא צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. אבל תוספות, אם אנחנו זוכרים, קולג גם על עריף, זאת שיטה שלישית. כשיש מפרשים, עריף ותוספות. תוספות זאת שיטה שלישית. תוספות טוען שגם לפי הבעיה צריך קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז אם ככה, קושיה שהעריף שאל מדף צדי ג' נותרת קשה לפי תוספות. כלומר שמדף צדי ג' רואים, והגמרא מניחה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. ולפי תוספות אי אפשר להגיד, טוב, זאת שיטת הבעיה. כי לפי תוספות גם הבעיה דורש קשר בין הפשיעה לבין האונס. הריף יכול היה להגיד את זה, אבל תוספות לא. אוקיי? ויש לומר, אומר התוספות, דשמה, ויש לומר, דשמה אם היה שם, היה מוליכן למראה אחר, קודם ביאת ארי, כי כן, דרך הרואים לראות חצי יום בשדה זו, חצי יום בשדה אחר, או שמה אם היה שם, הארי היה ירא לבוא שם, הוא היה מקבל, הוא היה מקיים בי, גם את הארי ואת הדובי קו, דרך. מה הוא אומר, תוספות? בעצם גם שם יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. יש קשר. למה? כי בסוף בסוף, גם אם יכול להיות שאם אני בסוף הייתי נשאר שם, לא הייתי יכול להציל. זאת אומרת, בסוף בסוף זה היה אונס. אבל אי אפשר להגיד שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, הרי אם לא הייתי עולה לעיר, אלא הייתי נשאר שם, יכול להיות שהייתי לוקח את העדר שלי למקום אחר, דרכם של רואים שהם מתניידים ממקום למקום. אז אולי הייתי לוקח את העדר למקום אחר, אולי אם האריה היה רואה אותי ליד העדר, לא היה מתנפל עליי, כי הוא, היה, הוא עצמו היה מפחד, או שאולי אפילו אני הייתי עושה כמו יעקב אבינו, גם את הארי ואת הדובי ככה עוקב דרך, הייתי בכל זאת נלחם נגד האריה. לכן אי אפשר להגיד שאין בכלל קשר בין הפשיעה לבין האונס. אני מזכיר לי את הבדיחה, אתם יודעים, שני אנשים הולכים ביער, פתאום הם רואים מרחוק איזה אריה, ממש נבלים, אחד מתחיל לרוץ, והשני מתחיל, מחליף את הנעליים שלו לנעלי ריצה. אז שואל אותו השני, תגיד, אתה משוגע, האריה הזה, זה לא אכפת לו עם נעלי ריצה או בלי נעלי, הוא ישיג אותך בכל מקרה, תתחיל לרוץ כבר, אתה לא תשיג את האריה גם עם נעלי ריצה. אז הוא אומר לו, אני, מה שאני צריך זה לא להשיג את האריה, מה שאני צריך זה להשיג אותך. זה בעצם מה שאומר תוספות. תוספות בעצם אומר, אם אני הייתי שם עם הצון, יכול להיות שהאריה היה נרתע והיה מתנפל על העדרים של האינשי שעלו לעיר כדי כדנת האינשי. ואני נשארתי פה, אז נכון שלא יכולתי להתמודד עם האריה, אבל למה האריה צריך להסתבך איתי? הוא ילך לצון שנמצא בלי רועה בכלל. אז אני לא צריך להתמודד עם האריה, אני צריך להתמודד איתכם, כמו ההוא עם הנעלי מרוץ. כן, זה אותו רעיון. מה תוספות אומר פה? תוספות טוען שזה לא נכון שבסוגיה הזאת אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. יש קשר בין הפשיעה לבין האונס גם בסוגיה הזאת. אמנם, צריך לשים לב טוב, הקשר פה הוא קשר, דיברנו על זה גם בסוגיה בדף למד וב, אם אתם זוכרים, דיברנו שם על העניין שכאשר אתה שומר וקרה משהו לפיקדון שלך, עד כמה אני יכול לתלות את מה שקרה בנסיבות לא בטוחות. יכול להיות שזה גוף הוויכוח בין אביי לבין רבא. דיברנו על זה שם. מלאך המוות, מליאך המליאת, זה בעצם אומר הוא מת בלי סיבה. אבל יכול להיות שאהב לדאר מקטלה, זה מה שאומר אביי. אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה, אולי על מי חובת הראייה, האם מספיק להגיד שאהב לדאר מקטלה, כדי לפתור את השומר, רבא אומר לא. אולי מלאך המוות, והחזקה היא שהשומר חיה, רק אם הוא יביא להעיה שזה אהב לדאגמה, אז הוא יהיה פתור. אז אתם רואים שגם שם אולי הוויכוח היה בשאלה, עד כמה אני יכול לתלות את מה שקרה בסיבות כאלו, בסיבות אחרות, שיש כמה פרשנויות, איך אנחנו בוחרים את הפרשנות הנכונה, או במילים אחרות, חובת להעיה על מי. במקרה שפה אנחנו רואים בתוספות, שתוספות טוען שבעצם, יש פה קשר בין הפשיעה לבין האונס, למה? כי אולי אם הוא היה נשאר שם, הוא היה לוקח את העדר למקום אחר. אולי לא. לא בטוח, גם תוספות עצמו אומר שלא, אולי. האם אולי כזה מספיק כדי לחייב אותו? לפי תוספות כן. נכון? מספיק שאולי אם היית נשאר, האריה לא היה טורף את העדר, זה מספיק כדי לקבוע שהיה פה קשר בין הפשיעה לבין האונס, ולחייב אותך. זה בעצם מה שאומר התוספות. אז יוצא לעניין הסוגיה בדף למד וב, אני לא אחזור אליה כבר כאן, לעניין הסוגיה בדף למד וב יוצא שמספיקה תלייה אפשרית כדי לחייב את השומר. לא צריך, התובע לא צריך להוכיח את הקשר בין הפשיעה לבין האונס, להפך, השומר צריך להוכיח שלא היה קשר. וכאן אומר התוספות, אתה לא יכול להוכיח שלא היה קשר, כי אולי כן, אולי אם היית נשאר, היית לוקח את העדר למקום אחר. אז זאת שיטת התוספות. אוקיי, אז אנחנו נשארים בעצם, בסופו של דבר, אנחנו נשארים בעצם עם שלושת השיטות שלנו, וראינו עכשיו סוגיה רביעית, שכל אחת משלושת השיטות, שלוש השיטות, צריכה להסביר גם את הסוגיה הזאת. אז לפי היש מפרשים, אין שום בעיה, זה הולך כפשוטו הסוגיה בדף צד ג', אולי אפילו זה המקור שלהם. שאפילו אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, עדיין למען דמת חטא פשיעה בסופו באונס חייב, גם פה יהיה חייב. לפי הריף, שוב פעם אין בעיה, כי הסוגיה הולכת בשיטת הבעיה. והבעיה, גם הריף מסכים, שלא דורש קשר בין הפשיעה לבין האונס. ולפי התוספות, שדורש גם בדעת הבעיה קשר בין הפשיעה לבין האונס, תוספות אומר, יש פה קשר, או לפחות מספיק קשר, מספיק קשר בשביל לחייב אותך. מספיק שיש אפשרות לקשר בין הפשיעה לבין האונס בשביל לחייב אותך. אלה, זה המסקנה עד כאן. אבל על פניו, כרגע, בינתיים לפחות, תוספות והריף, אין להם ויכוח להלכה. כי עריף בדעת רבה, שככה הוא פסק להלכה, זה בעצם כמו תוספות. שתחילתו הפשיעה בסופו באונס, זה רק כאשר יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. אם אין קשר לכל הדעות הפשיעה. אוקיי? אז להלכה אין מחלוקת. עכשיו אנחנו נראה שגם להלכה יש מחלוקת. תוספות, שם בדף צדי ג', עד עכשיו דיברנו על סוגיה צדי ג', כפי שהיא מופיעה בתוספות בדף עין ח'. עכשיו אני עובר על תוספות אחר, שנמצא בדף צדי ג' עצמו. התוספות אומר ככה, יחי עמי פטור, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. שואל התוספות, ואם תאמר, להבא יינמי במוקילה בהתנדאי לאינשי, מי ניחה? והיה מכל מקום, אם היה יכול להציל חייו, על מה? תחילתו בפשיעה הוא. אז הבאי מעמיד את זה בעידנה, דאי לי אינשי. הוא מניח שהבאי הוא בשיטת רב חיסדא ורבא בר אבונה, נגד רבא. אז הוא מעמיד את הברייתא, בשועל בעידנה דאי לי אינשי, וגם זאת פשיעה, נכון? ומה כתוב שם? שאם היה יכול להציל אז הוא חייב, נכון? כי זה פשיעה. נו, אז למה אם לא יכול היה להציל אז הוא פטור? מבינים את השאלה? הרי על מה נסוב התוספות? תראו את הדיבור המתחיל של התוספות. יחי, עמי פטור, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. אוקיי? אז זה הוא שואל רבא. אז אומר התוספות, זה אתה עצמך הבעיה. מה אתה עונה? אתה מעמיד את זה בעידנה דקן אי לאינשי? אז איך אתה תסביר שאם עומדים שהוא לא יכול היה להציל אז הוא פטור? הרי אנחנו, אתה אומר שלאול בעידנה דאי לאינשי זאת פשיעה. ותוספות עצמו הרי הסביר שפה יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. נו, אז יש פה פשיעה, ויש קשר בין הפשיעה לבין האונס, אבל בסוף, אם עומדים אותו שהוא לא יכול היה להציל, אז הוא פטור. למה? אז התחילתו בפשיעה וסופו באונס, שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס. למה פטור? הבעיה היא תוקפת רבה, אבל מה הבעיה עצמו יסביר? עד עכשיו שאלנו, איך בכלל יש פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הרי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז עריף אמר, בדעת הבעיה לא צריך קשר, תוספות אמר, יש פה קשר. אבל עכשיו אני שואל לכיוון ההפוך. אתה הסברת לי עד עכשיו למה אם עומדים שהוא היה יכול להציל אז הוא חייב. אני שואל למה אם עומדים שהוא לא יכול היה להציל אז הוא פטור. הרי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אתה התוספות הסברת לי בטוב טעם, יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. נו, אז אם יש קשר בין הפשיעה לבין האונס, והוא על בידנה דאי לאינשי, זאת אומרת הוא פשע. ובסוף עמדו אותו שהוא לא יכול היה להציל, אז היה אונס בסוף. אבל האונס הזה יש לו קשר לפשיעה, כי אולי הוא היה לוקח את זה למקום אחר וכו'. אז למה פטור? זה תחילתו בפשיעה וסופו הוא אונס, צריך להיות חייב. זה קשה, לבעיה עצמו, כך שואל התוספות. ויש לומר, ולא חשיב לי פשיעה, אלא גניבה ועבדה. ויש ללמוד מכאן, בתחילתו דקאין גניבה ועבדה, וסופו באונס, בפטור. הוא אומר? אומר בעצם, כאשר הוא עולה לעיר בעידנה דאי לאינשי, אם הוא עולה לעיר בעידנה דלא אי לאינשי, זאת פשיעה גמורה. ואז אפילו אם עומדים אותו שהוא לא יכול היה להציל, הוא יהיה חייב. כי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אבל אם הוא על בעידנה דאי לאינשי, שזה אומנם פשיעה, כי הבעיה דורש ממנו לשמור יותר מאשר מעט רעין שלי. אבל זה לא פשיעה גמורה, זה כאין גניבה ועבדה. זאת אומרת, הוא נותן לך שירות של שומר חינם. הוא לא נתן את השירות של שומר שכר. אז משהו, הוא פשע פה פשיעה קטנה, קוראים לזה פשיעה כאין גניבה ועבדה. זאת פשיעה שמאפשרת לגניבה ועבדה לקרות, לא לדבר שהוא פשיעה לקרות, אוקיי? במצב כזה אומר התוספות, תחילתו כאין גניבה ועבדה וסופו באונס, פתור. גם למען דמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, פתור. זה הראיה של תוספות, וכל הפוסקים מביאים את זה להלכה, כי לכאורה זאת ראיה מוחצת מהסוגיה כאן. בואו נמשיך רגע לקרוא, מעד אמר רב, והמפקיד, אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם פתור, לפי שמסר לבן דעת, אין ראיה. כן, אבל שומר שכר מוסר, אנחנו נדבר על שומר שמסר לשומר, שומר שכר מוסר לשומר חינם, לכאורה הוא הוריד את רמת השמירה בכאין גניבה ועבדה, נכון? השומר חינם שומר רק כנגד פשיעה, והשומר שכר אמור לספק שמירה גם כנגד גניבה ועבדה. אז לכאורה צריך להיות חייב, אז למה אם הוא מסר לשומר חינם הוא פטור? אז כתוב לפי שמסר לבן דעת, מה אכפת לי שהוא מסר לבן דעת, אבל הבן דעת הזה שומר רק כאין פשיעה. אז אומר, אין ראיה משם, ואפילו סבר רב בתחילתו בכאין גניבה ועבדה וסופו באונס חייב, אפילו אחי פטור, ואין לנו לומר שוודאי שומר חינם לא ישמור מגניבה ועבדה רק מפשיעה, ואבל להתחילתו בגניבה ועבדה, אלא סתם בן דעת רגיל לשמור הרבה אפילו מדברים שאינו חייב. מה הוא אומר? אתה לא יכול לדעת, לך תדע, אתה מסעת על שומר חינם, אבל סתם בן דעת שומר שמירה טובה, נכון שהוא לא חייב, אבל הוא שומר שמירה טובה, לכן אין פה בהכרח פשיעה. אז מה אם אין פה בהכרח פשיעה? אבל עדיין, יש פה פשיעה, כי אין גניבה ועבדה. אז למה אם בסוף קרה אונס אתה פטור? לא לגמרי ברור. כל שמתכוון לומר שאם תחילתו בגניבה ועבדה, וסופו באונס, כאשר לא ברור שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, כאשר הקשר הוא קשר חלקי, אז יהיה פתור, גם להלכה. אחרת פה קשה. מה אתה עושה אומר? אתה עושה אומר, השומר שכר מסר לשומר חינם. לכאורה, הוא הוריד את רמת השמירה, מי כן גניבה ועבדה, וכן פשיעה. זאת אומרת, הוא פשע כן גניבה ועבדה, אוקיי? אומר התוספות, הוא פתור, כי אולי השומר חינם ישמור טוב, ואולי לא. אבל למעלה אמרת לי, שהאולי הזה מספיק כדי לחייב את השומר, נכון? אולי הוא היה הולך למקום אחר עם העדר, או שאולי האריה היה ניבל, האולי עם האלה היו מספיקים כדי לחייב את השומר. אז למה פה פתאום האולי הם הולכים לטובת השומר? אני חושב שמה שצריך לומר פה, זה ששם הוא דיבר על תחילתו בפשיעה וסופו באונס. וכאן הוא מדבר על תחילתו בגניבה ועבדה, וזה תרתי לראותה. אם תחילתו בגניבה ועבדה, וסופו באונס שלא בהכרח קשור לגניבה ועבדה, אז יהיה פתור. אז יהיה פתור, אפילו למד אמר תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס חייב. תוספות עצמו אומר להלכה, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פתור. רק ההערה שלו פה זה אפילו אם היינו אומרים שחייב, במקרה הזה היה פתור. למה? כי זה תחילתו בגניבה ועבדה, כשהקשר בין הגניבה לבין האונס הוא קשר לא הכרחי. נדמה לי שכך צריך להבין את התוספות. טוב, בואו נצא קצת, אני מרגיש שאתם צריכים כמה דקות התעבררות. אנחנו נצא לכמה דקות עברור ונחזור. אוקיי. אמיתי?
שלום רב.
אני מבקש מי שמדליק מצלמות.
כן, כן, אז מדליק שנייה.
אוקיי. אז אנחנו ראינו שבתוספות הוכיח מהסוגיה בצד ג', בסוגיה בצד ג' יש שני צדדים. צד אחד שקשור לשאלה איך זה תחילתו בפשיעה ובסופו באונס, איך אפשר לחייב, הרי אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז טענת הריף שזה באמת הולך לשיטת הבית, טענת התוספות שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס, מין קשר של אולי, אם הוא היה נשאר שם, אולי היה לוקח את זה למקום אחר וכו'. הצד השני של המטבע בסוגיה מעורר שאלה אחרת לגמרי. למה על הצד שקרה אונס בסוף, שעומדים אותו שהוא היה יכול, שלא היה יכול להציל, אז הוא פטור. הרי אם זה תחילתו בפשיעה, וסופו, אז גם אם סופו באונס חייב, והרי לפי, בפרט לפי תוספות, שיש פה קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז אומר התוספות, בעצם זה נקרא תחילתו בגניבה ועבדה. תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור. זאת אומרת, גניבה ועבדה בעצמה, השומע שכר חייב כמובן. אבל אם זה, זה תחילתו בגניבה ועבדה, אבל בסוף בסוף מה שקרה זה אונס, אז גם שומע שכר פטור. זה לא אותו דבר כמו תחילתו בפשיעה וסופו באונס. נגיד, אם מישהו היה שם את, את המעות בצריף הדאור ביניהם, ונגיד שזאת הייתה רמת שמירה לא רעה גם כנגד אש. אולי לא מעולה, אבל לא רעה, חצי שמירה. במצב כזה, אם בסוף באו גנבים, הייתי פטור. כי זה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, ולא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אבל אם הייתה שריפה, אז כן הייתי חייב. כי זה, כנגד זה הייתי צריך לשמור. כן, אז גניבה ועבדה זה גם משהו ששומע שכר חייב עליו. אבל אם זה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, אז הוא פטור. ואחרי זה תוספות אומר שבשומר, שמסר לשומר, שמה זה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, שם הפטור בכל מקרה, בלי קשר לדין תחילתו בגניבה עבדה וסופו באונס. אוקיי, עכשיו השאלה, למה זה באמת? מה ההבדל בין תחילתו בפשיעה לבין תחילתו בגניבה ועבדה? אם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז לכאורה בשומר שכר תחילתו בגניבה ועבדה זה גם סוג של תחילתו בפשיעה. וסופו באונס גם צריך להיות חייב. אז אומר רבי עקיבא איגר ככה, ורבי עקיבא איגר נמצא על הסוגיה בדף למדבר, לא על הסוגיה בצדיק ג' זאת אומרת, רבי עקיבא איגר ככה, באותו דיבור, דלא כרח דפסק כאביי, והזכרתי שהרח פוסק כאביי, וטעמו דהרח, כיוון דקיימלן תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב, הוא תמוע מאוד, דעה גם רב הסבירה להיכן, כמו שכתב הנימוקי יוסף, כן, מה שדיברנו שם, אז יש מפרשים של הריף, ונראה לי לפרש, על פי מדה נסתפקתי לדינה, במה שכתבו תוספות לקמן דף צדי ג', זה התוספות שראינו עכשיו, להוכיח בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, מדאמרין הניחי אפילו אינו יכול להציל נמי, דמאשמה, דימיירי, בעל, בעידנה, דאיילי, שאישה פרדמי, והיינו על כורחך בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, כן, זה הראיה של תוספות שראינו עכשיו, ויש לספק לדינה, לשיטת הריף, בסבירה לדעתם לא בא האונס מכוח הפשיעה, אתם זוכרים שהריף מסביר את סוגיית צדיק ג' ששם מבחינתו האונס לא קשור לפשיעה, הוא לא בא מחמת הפשיעה, לא כמו תוספות, אלא דקושיה דאביי הוא לשיטתי, דסבירה לידה לא בעינן אונס מכוח הפשיעה. אם כן, אומר רבי עקיבא איגר, אין להביא ראיה לדינה לעניין תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס. ויש לומר דדווקא אביי לשיטתי, כיוון דסבירה לידה אף אם אין האונס בא מכוח הפשיעה חייב, אם כן אין הטעם כאן דבא מכוח הפשיעה, הווה עיכול הפשיעה, אלא הטעם דמודה שפשע השתעבד, דמודה שפשע השתעבד נכסי, ונתחייב לשלם עד שיסתלק הפשיעה. משום אחי בתחילתו בגניבה עבדה וסופו באונס, אתה עדיין לא השתעבד נכסי, פטור. אבל למה דקיים על הנקרבה? דבא היא אונס מכוח הפשיעה, הטעם דמה דבא מכוח הפשיעה, הווה עיכול הפשיעה, הוא כנאבד בפשיעה אדם. יש לומר הוא הדין, תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, אם האונס בא מכוח הגניבה ועבדה, הווה עיכולה גניבה ועבדה וחייב בשומר שכר. הוא אומר דבר כזה, מהלך קלאסי של רבי עקיבא איגר. לפי הריף, הסוגיה שם, בסוגיה שם, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, נכון? וכל הדיון הולך בשיטת אביי, שבאמת לא דורש קשר בין הפשיעה לאונס. אז שואל רבי עקיבא איגר, איך זה יכול להיות? איך אביי יכול לחייב על אונס שאין בכלל קשר בין הפשיעה לבין האונס? אז הסברנו את זה כבר, וזה המקור הוא רבי עקיבא איגר הזה, הוא מחייב על עצם הפשיעה. ברגע שפשעת אתה חייב לשלם. למה צריך שיהיה בסוף אונס? כי בסוף לא היה אונס, אז הבהמה עדיין פה, אתה יכול לקחת אותה ולהחזיר אותה בתור תשלום. אבל באופן עקרוני לא באמת צריך את האונס שקרה בסוף. ברגע שפשעת משעה שפשעת, אתה חייב לשלם. זאת תפיסתו של אביי. לכן אביי אומר, אם קרה אונס לא מכוח הפשיעה, אתה עדיין חייב. למה? לא בגלל שהאונס הזה נחשב גם הוא פשיעה. הרי אין לו קשר לפשיעה. אתה חייב כי פשעת. רק אין לך את הבהמה להחזיר אותה בעצמה, כי היא נאנסה. לא אכפת לי שהאונס שלה לא קרה בגלל הפשיעה, כי אתה לא מתחייב על האונס, אתה מתחייב על הפשיעה. האונס צריך אותו רק כדי שלא יהיה לך אופציה להחזיר את הבהמה עצמה. הזכרתי זה בשיעור הראשון. אז אומר רבי עקיבא, מה התפיסה הרגילה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב? הסברתי זה בתחילת השיעור הראשון. התפיסה היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס זאת בעצם פשיעה מתמשכת. אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס אם המצב שנוצר פה נוצר מכוח פשיעה שלך. אוקיי? לכן במצב כזה בעצם זה פשיעה מתמשכת. ולכן תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כי הסופו באונס הזה הוא לא באמת אונס, הוא פשיעה. אומר רבי עקיבא איגר זה בשיטה הרגילה, בשיטת התוספות, או בשיטת הריף לפי רבא. אבל בשיטת אביי זה לא ככה, כי בשיטת אביי אתה מתחייב על הפשיעה לעצמה, אפילו אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז זה לא פשיעה מתמשכת, אז למה אתה חייב? כי אתה חייב על הפשיעה מצד עצמה. ולכן אתה חייב אפילו אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, זו תפיסה אחרת בהבנת הדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אומר רבי עקיבא איגר, אז אם זה כך, כל מה שראית פה בסוגיה, זה שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, מי אמר את הדין הזה? מי הרי בעל הסוגיה פה? אביי. אבל אביי זה לשיטתו, כי הרי לשיטתו, למה חייבים על תחילתו בפשיעה וסופו באונס? כי משעה שפשעת, אתה כבר חייב לשלם, החפץ נחשב כאילו הוא אבוד. אבל אם זה רק פשיעה כן גניבה ועבדה, אז אי אפשר לחייב אותך על זה, החפץ לא נחשב אבוד, לא עשית את חובתך, אבל החפץ לא נחשב כאבוד כבר עכשיו, זה לא פשיעה גמורה. כאן, ברגע שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אתה לא תהיה חייב. אוקיי? ולכן הוא אומר ככה, כל הראייה שתוספות מביא מהגמרה פה, שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, לא נכונה לשיטת הריף. כיוון שלשיטת הריף, כל החלוקה שעולה פה בסוגיה, בין תחילתו בפשיעה לתחילתו בגניבה ועבדה, זה רק בגלל שהתפיסה היא, שהחיוב שלך הוא על עצם הפשיעה. ואת זה אומרים בפשיעה, אבל לא בגניבה ועבדה. אבל לפי שיטת רבא, שהריף הרי מסכים של ההלכה, זה לא נכון. ולשיטת התוספות זה לכולי אלמה, אבל גם לשיטת הריף, זה בדעת רבא נאמר. לפי הריף בדעת רבא, למה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב? לא חייבים רק על הפשיעה, כי עובדה שלפי רבא צריך קשר בין הפשיעה לאונס. אלא בגלל שזה נחשב פשיעה מתמשכת. ברגע שכל העסק נבע מפשיעה שלך, גם האונס שקרה בסוף, מבחינתי, זה בסך הכל סיומה של הפשיעה שלך. ולכן אתה חייב. אם זה ככה, מה ההבדל בין תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, לתחילתו בפשיעה וסופו באונס, אין שום הבדל. אז לפי רבא, גם בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס יהיה חייב. זאת אומרת, לפי הריף, אתה צודק שבסוגיה פה יוצא שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, אבל זה יוצא מדעת אביי, וכיוון שלפי הריף אביי למד אחרת מרבה את הדין של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אז הראיות שהבאת בשיטת אביי לא בהכרח נכונות בשיטת רבה. בשיטת הבעיה שאתה חייב על עצם הפשיעה שלך, אז הבעיה אומר, כן, זה בפשיעה, אבל לא בכן גניבה ועבדה, בכן גניבה ועבדה, לא. אבל בשיטת רבה, התחילתו בפשיעה וסופו באונס אתה חייב, לא כי אתה חייב על עצם הפשיעה, אלא כי האונס שקרה בסוף נחשב המשך של הפשיעה שאתה עשית בהתחלה, זה פעולה מתמשכת. אז מה ההבדל בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לבין תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס? זה גניבה ועבדה מתמשכת, וזה פשיעה מתמשכת, שומע שכר חייב בשניהם. לכן לפי הריף יוצא להלכה, שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס חייב. רק בדעת הבאי זה פתור, אבל ההלכה בדעת רבה חייב, כך טוען רבי עקיבא אגר. מה תוספות אומר? ותוספות זה לא ככה. למה? כי תוספות הביא מהסוגיה הזאת ראייה שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, פתור, נכון? אבל תוספות הרי למד שאין ויכוח בין הבאי לבין רבה בדיני תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אז אם הראייה הזאת הובאה בדעת הבאי, היא נכונה גם בדעת רבה. כמו שבאבאי תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, גם בדעת רבה תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור. כי לפי תוספות הרי אבאי ורבה לא נחלקים ביניהם לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זה לא כמו עריף. תראו מה יוצא מכאן. יוצא מכאן דבר מאוד מעניין. עריף ותוספות נחלקים ביניהם רק בשיטה שהיא לא להלכה, בשיטת אבאי. אבל מתוך המחלוקת הזאת, יוצאת השלכה שהיא מחלוקת הלכתית ביניהם. כן? חולקים להלכה מה הדין בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס. לפי תוספות פטור ולפי עריף חייב. ההתחלה היא מחלוקת בשיטה שהיא לא להלכה. אבל בחשבון אחרי זה יוצא מכאן שיש ביניהם מחלוקת גם בהלכה למעשה. אמיתי? כן, כולם, הכל בסדר? לא בטוח שאתם כולכם איתי. זה בסדר? מי שלא, שיגיד. עוד ממה דקה. אז שתיקה כהודעה. טוב, בקיצור, לענייננו מה שיוצא, אז אני רק בתמצית, הראיה מהסוגיה בדף צדי ג' שתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס פטור, תלוי איך לומדים אותה. לפי תוספות, הראייה הזאת נכונה גם להלכה. כי אין הבדל בין הבאי לבין רבה בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אז אם הוכחת שיש הבדל בין תחילתו בפשיעה לתחילתו בגניבה ועבדה, זה נכון בין באבאי ובין ברבה, אין הבדל ביניהם, הם לומדים את אותו דבר, את דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. לפי הריף, יש הבדל. כי הרי אבאי טוען שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב גם כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. אתה מתחייב על עצם הפשיעה. אז אומר רבי עקיבא אגר, זה הכל בפשיעה, אבל לא בגניבה ועבדה. גניבה ועבדה מצד עצמה לא מחייבת אותך. רק אם קרה משהו בסוף לבהמה. אבל אם בסוף קרה אונס, על הגניבה ועבדה עצמה אתה לא חייב. אז אם אין קשר בין הפשיעה, בין הגניבה ועבדה לבין האונס, אתה לא יכול לחייב. למה? כי על הגניבה ועבדה עצמה אתה לא חייב. והאונס בסוף לא היה לו קשר לגניבה ועבדה. על האונס אני גם לא חייב. אז לכן תכלס, יוצא שאני פטור. זה לפי הבאי. אבל לפי רבה, הדין תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, זה רק שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה זה אומר? שלא מתחייבים על הפשיעה מצד עצמה, אלא שרואים את תחילתו בפשיעה בסופו באונס כמעשה פשיעה מתמשך. אז גם תחילתו בגניבה ועבדה בסופו באונס זה מעשה גניבה ועבדה מתמשך. אין שום סיבה לחלק. אז יהיה חייב. אז לפי הריף יוצא שתחילתו בגניבה ועבדה בסופו באונס חייב. לעומת זאת, לפי תוספות לא, כי לפי תוספות הראייה שאמרנו בדעת הבאי, נכונה גם בדעת אבא, אין ביניהם מחלוקת בשאלה, בדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אז יוצא שיש מחלוקת בין עריף לבין תוספות גם להלכה, בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, של עריף חייב, ולתוספות פטור. מה?
לפי שיטת רבה, לפי שיטת הבית, הבאי לשניהם פטור.
נכון, אבל להלכה הזה אנחנו פוסקים כמו רבה.
כן, אוקיי.
עכשיו, השאלה המעניינת שנשארת פתוחה...
שאומרים שהוא חייב, כמה הוא חייב, אתה שומר כפר או ארבע או חמישה?
לא, זה שומר, מה זה כפר?
שומר,
צריך לשלם את דמי החפץ. השאלה הגדולה היא, חזרנו לשאלה, אז מה הסברה? למה תחילתו בגניבה ועבדה שונה מתחילתו בפשיעה? לפי הריף, רבי עקיבא איגר הסביר לי את זה. כי אתה מחייב על, לפי הריף באבאי, כי אתה מחייב על הפשיעה עצמה. אז על הפשיעה עצמה אני חייב, על גניבה והבדק של העצמה אני לא חייב. אבל לפי תוספות לא מחייבים על הפשיעה של העצמה. אנחנו רואים את זה כמעשה מתמשך. אם זה מעשה מתמשך, אמר לנו רבי עקיבא איגר, אז אין מקום לחלק בין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לבין תחילתו בגניבה והבדה וסופו באונס. נו, אז למה תוספות כן מחלק? תוספות טוען שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, ותחילתו בגניבה והבדה וסופו באונס פטור. למה? שתי אפשרויות להסביר את זה. אפשרות ראשונה, אפשרות ראשונה, אם אתם זוכרים, ראינו שתוספות מסביר שבדף צדי ג', הסוגיה של רואה, הקשר בין הפשיעה לבין האונס הוא קשר לא הכרחי. ייתכן שיש קשר. אולי אם הוא היה נשאר שם, הוא היה לוקח את העדר למקום אחר. זה לא כמו בצריף הדאור ביני, ששם הקשר הוא ברור. אם לא היית שם את זה שם, זה לא היה נגנב. הפשיעה גרמה לאונס, אין פה חוכמות. בצד יגימל, הקשר בין הפשיעה לבין האונס לא ברור. אולי מה שתוספות רוצה לומר, זה שככל שהפשיעה הראשונית שלך יותר משמעותית, אנחנו מוכנים לחבר אליה גם דברים שלא בהכרח יצאו ממנה. זו סברה בלבטית כזאת. אם פשעת לגמרי, אז אפילו דברים שהקשר שלהם לפשיעה הוא קשר לא הכרחי, כמו בדף צד יגימל, אתה חייב. אבל אם לא פשעת לגמרי, רק כאין גניבה ועבדה, אז כאן, אם יש משהו שיצא בהכרח מהדבר הזה, אתה עדיין תהיה חייב, שומר שכר. אבל אם משהו שרק אולי קשור למה שאתה עשית, וגם מה שאתה עשית בעצמו הוא לא פשיעה כל כך גדולה, אלא רק כאין גניבה ועבדה, שם אנחנו פותרים. אבל זה עוד פעם, זה מין בלבטי כזה, קצת יותר, קצת פחות, זה לא נתתי פה סברה מהותית. אלא כעומק הפשיעה בהתחלה, כך עומק האחריות לתוצאות שיבואו בהמשך. זה בעצם מה שאני רוצה לטעון. זה אפשרות אחת בהבנת התוספות. אפשרות שנייה, ואני חושב שהיא נשמעת לי יותר סבירה, היא לא בלבטית, יש היגיון משפטי מאחורי. זאת אומרת שבלבטיות זה גם היגיון משפטי, לא צריך לזלזל בזה כל כך. אבל כן, למדנים יותר אוהבים דברים שיש להם הגדרה חדה. יכול להיות שיש הבדל בין אחריות של שומר שכר על פשיעה לאחריות של שומר שכר על גניבה ועבדה. אחריות על פשיעה זה אחריות שהיא בגלל המעשה שלך. אתה פשעת, סבא תוצאות. זה סנקציה על הפשיעה שלך. ודיברנו על זה לא פעם, איך להבין, גם בנזיקין וגם בשמירה, איך להבין את מהות התשלומים. האם מהות התשלומים ששומר שכר, ששומר בכלל, זה סנקציה על הפשיעה, כמו שראינו גם במזיק. אני, בגלל שהתרשלתי בשמירה, לכן אני משלם, או זאת אחריות על עצם העובדה שהממון שלי הלך והזיק. גם בשומר יש את אותה שאלה. האם שומר בעצם, בגלל שהוא פשע בשמירה, או כן מבעבדה, או פשיעה במשלה, אבל הוא לא עשה את מה שהוא היה צריך, לכן הוא משלם? או שלא, הוא משלם בגלל שהוא יתחייב כחברת ביטוח. אם יקרה משהו לפיקדון, אני חברת הביטוח שלך. ואז הנקודה היא כזאת, אם האחריות היא בגלל המעשה, אז גם אם זה מסתיים באונס, לא חשוב, תחילתו בפשיעה ובסופו באונס, בסופו של דבר המעשה שלך מחייב אותך. יש, לפחות כשיש קשר בין הפשיעה ובין האונס, כי אני מדבר פה בשיטת התוספות. אבל אם תחילתו בגניבה ועבדה, יכול להיות שתחילתו בגניבה ועבדה זאת אחריות ביטוחית. זה לא חיוב על רשלנות או על פשיעה. אתה בעצם, ראינו בשיטת רבה למשל, שמספיק לשמור כדי נטרי אינשי, נכון? גם שומר שכר. מה עם הסברה של לאחי יעבית לך אגרה יתרתה? כן? לאחי יעבית לך אגרה לנטור אלי נטירות היתרתה? מה לא? כתוספת הכסף זה לא מחייב אותי לשמור יותר, אני שומר כמו שומר חינם, זה פרמיה של ביטוח, תוספת הכסף זה תמורת הביטוח שאני נותן לך, שאם החפץ יגנב או יעבד, אני אפצה אותך. זה לא מה שאני חייב לשמור ברמת גניבה ועבדה, אני שומר כדנת ראינשי. אם קרה גניבה ועבדה, יש לי אחריות ביטוחית. זה לשומר חינם אין, כי הוא לא מקבל כסף. אז הכסף הוא לא דמי שמירה, הוא פרמיה לביטוח. מה ההבדל? שאם מדובר על אחריות ביטוחית, ובסוף קרה אונס, אונס זה כוח עליון, אין ביטוח על כוח עליון. לכן תחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, פתור. למרות שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, יהיה חייב. הטענה שלי שזה בגלל שתחילתו בפשיעה, אז על פשיעה החיוב של השומר זה חיוב כמו חיוב נזיקי. אתה עשית מעשה ועל זה אתה מתחייב לשלם. על גניבה ועבדה זה חיוב ביטוחי. ורק על חיוב נזיקי, גם אם זה מסתיים באונס אתה חייב. כי סוף סוף זה מעשה פשיעה מתמשך. אבל בגניבה ועבדה אתה לא יכול להגיד זה מעשה גניבה ועבדה מתמשך. כי גם אם היה קורה גניבה ועבדה ממש, לא אונס. גם אז אני הייתי מתחייב לא כי זה מעשה גניבה ועבדה. חיוב ביטוחי. אז מה אכפת לי שזה מעשה גניבה ועבדה מתמשך? זה לא רלוונטי. לא מחייבים אותי על המעשה שאותו עשיתי. זה ביטוח. לביטוח אין על אונס. לכן בתחילתו בגניבה ועבדה וסופו באונס, לפי תוספות פטור, למרות שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. אבל זה כמובן צריך להניח שהחיוב של שומר שכר על גניבה ועבדה שונה בטבעו מהחיוב של שומר שכר על פשיעה. חיוב על פשיעה זה סנקציה על מה שעשית, חיוב בגניבה ועבדה זה חיוב ביטוחי. ותראו אחרי זה בסיכום, יש ביקובת שיעורים ועוד, אחרונים דנים בשאלה הזאת, למה באמת יש חיוב, האם זה חיוב ביטוחי או חיוב, בניסוח שלי כמובן, חיוב ביטוחי או חיוב על המעשה שלו. יש אולי עוד נפקמינה אני אביא, נקבי בסוף, אביא נפקמינה שמובאת בשח, ברש צדיק א', השח כותב ככה, עיין בתשובות רב שלמה כהן, סעיף ג' סוף סעיף קטן קופיוד, סימן ג' סוף סעיף קטן קופיוד, כתב, באפשר, דה באונס, דה לא שכיח כלל, לא אמרין על תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו וכו'. ואינו נראה לי כלל, הרשח. יש להם ויכוח מה קורה עם אונס שלא שכיח בכלל. מה זה משנה אם האונס הוא שכיח, או לא שכיח קצת או לא שכיח בכלל? אם אתה מבין שתחילתו בפשיעה וסופו באונס זה מעשה פשיעה מתמשך, אז אני אומר, טוב, אבל אונס שלא שכיח בכלל, אי אפשר לראות אותו כהמשך של של הפשיעה שהייתה לי בהתחלה. רק אונס רגיל אפשר לראות אותו בתור המשך. אבל אם אתה אומר לי, אם אתה אומר לי שהחיוב הוא חיוב על הפשיעה, למשל לפי הבית, שהחיוב הוא חיוב על הפשיעה, והאונס זה רק איך היא תמצא כדי שאפשר יהיה לבקש לך את הכסף, אז ודאי זה לא משנה אם האונס הוא לא שכיח כלל או כן שכיח. אוקיי? לכאורה יש פה ויכוח בשאלה, האם אתה חייב על הפשיעה, רק יש תנאי שיהיה בסוף אונס, או לא? אתה חייב על האונס, רק אם הייתה פשיעה בהתחלה, זה מחייב אותך גם על האונס, כי יש פה מעשה פשיעה מתמשך. וזה אולי הוויכוח בין רב שלמה כהן לבין השח. בין השח לבין השח. שניהם שח. אוקיי, רק... בכל זאת ככה, פטור בלא כלום אי אפשר, אני עוד אעיר משהו על ה... אמרתי על מירון. זה באמת ממש מתקשר לסוגיה פה, וזה קשר די טריקי. אני צריך לחשוב על זה קצת, זה לא טריוויאלי. תראו, יש טענות כלפי פוליטיקאים שונים לאחריותם על מה שקרה שם. למשל, מאוד אוהבים עכשיו לצטט בעיתונות, בתקשור הבא באינטרנט, את דרי, שהיה כל כך גאה בתרומתו להתרחשות האירוע. של מירון, לא המוות, כן, להכוונה שזה שהרי משרד הבריאות רצה לעצור את זה, כי זה יותר מדי אנשים צפופים, קורונה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ודרי נלחם שם כמו אריה, ככה תיארו את זה, כדי שבכל זאת יאפשרו לאירוע הזה להתרחש. עכשיו כולם אומרים לו, איפה אתה עכשיו? היית מאוד גאה על זה שזה יתרחש, אבל את האחריות, כן, הכישלון הוא יתום, ההצלחה יש המון אבות, אבל הכישלון הוא יתום. על פניו זאת לא טענה. למה? בגלל שבטענה, בגלל שמה שדרי, דרי לא אחראי על רישוי, הרישוי של המקום, לפחות לא זאת הטענה כלפיו, זה משרד לענייני דת, או משטרה, או מה שלא תרצו, או המועצה המקומית, אבל זה לא קשור לשר הפנים, שר הפנים, הוא נלחם שם כדי לעקוף את ענייני הקורונה, אוקיי? מה שקרה בסוף, מבחינתו, זה לא היה אונס, אבל מבחינתו זה אונס, הוא לא אחראי לזה, אבל הקשר השלילי כן היה. אם הוא לא היה נלחם, והדבר הזה לא היה קורה בגלל סיבות של קורונה, הוא היה פחות אנשים בגלל סיבות של קורונה, אז כנראה גם לא היה קורה האירוע הזה, או לפחות לא בהיקפים שהוא קרה. זה ממש קשר שלילי של תחילתו פשיעה וסופו באונס. בהנחה שזה באמת פשיעה, מה שהוא עשה ביחס לקורונה, ולא קרה כלום נגיד מבחינת הקורונה אחר כך, אם כי עוד לא יודעים, אבל נניח לצורך הדיון, קרה משהו במובן אחר, קרה משהו בהקשר של הצפיפות ומה שקרה שם בסוף. כן, אבל יש קשר פסיבי, בדיוק כמו תחילתו פשיעה וסופו באונס. אם אתה לא היית פושע לגבי הקורונה, היה שם אירוע של 10,000 אנשים, ולא של 100,000, ואז גם לא היה קורה, האירוע הזה, אם לא היית שם את המעות ביער, הם לא היו נגנבות, למרות שזו שמירה טובה כנגד גניבה. אז הקשר השלילי קיים פה. ופה זאת נקודה מאוד יפה, כי תשימו לב, כיוון זה קרוב לחיים שלנו, אז אפשר גם לראות מה זה אומר. הרי אם תשאלו אותי, האם דרי, יש לו אשמה במה שקרה? התשובה שלי היא לא. אין לו. כי הוא לא אחראי על רישוי הדברים, הוא הניח שהמקום מאובטח כמו שצריך, כי זה לא תחום האחריות שלו, יש את הנחת התקינות, והוא רק רצה להילחם על קריטריוני הקורונה. אז הוא מבחינתו לא אשם באמת בכלום. הוא לא היה אמור להניח שיש שם איזושהי בעיה של יציבות או משהו כזה, של צפיפות. אבל אחריות יש פה. אשמה, הרי, ותשימו לב, מה הדיון שלנו בתחילתו בפשיעה וסופו באונס? הרי השאלה היא לא אם השומר הוא עבריין, השאלה אם הוא חייב לשלם. אתם מבינים שהשאלה פה היא שאלה על אחריות, לא על אשמה. הקשר בין האחריות לבין האשמה, זה הנקודה שבה סיימתי את השיעור. האם האחריות, זה שאני חייב לשלם, זה בגלל המעשה שלי, שזה כבר קרוב למושגים של אשמה, או שזה ביטוח? האחריות היא עליי, אבל זה לא אומר שאני אשם. אגב, אתמול שמעתי, וזה היה, נדמה לי שאוחנה, השר לביטחון פנים, אז הוא אמר שהוא אחראי לכל, אבל אחריות אין פירושה אשמה. כולם צוחקים על זה, אבל אין מה לצחוק, זה אמירה נכונה. שני דברים שונים. כמובן, השאלה היא מה זה אומר האחריות שלו, ומה הוא יעשה עם האחריות שלו, אבל ברמה העקרונית, אחריות ואשמה זה מושגים שונים. ואגב, אותו דבר גם במפקד המשטרה, מפקד המחוז הצפוני, אין שדוד הזכיר אותו קודם. אותו דבר, הוא אמר שהאחריות כולה עליו, זה לא אומר שהוא אשם. שני דברים שונים. אחריות ואשמה הם באמת דברים שונים, ונדמה לי שזה עוזר לי לחדד שהדיון בסוגיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הוא דיון על אחריות ולא על אשמה. כי בעצם בסוף אנחנו שואלים אותך, האם אתה חייב לשלם, ולא בשאלה האם אתה עבריין חייב 40 מלכות. אפשר לדון גם על האשמה, אבל הדיון כשלעצמו הוא דיון על אחריות, לא על אשמה. במובן של האשמה, נגיד, למשל, הצד השני של המטבע, במובן של האשמה, בשנה שעברה הייתה אותה אשמה כמו השנה. רק לא קרה כלום. אבל העבריינים שלא בדקו את המבנים או את התנאים כמו שצריך, הם היו עבריינים באותה מידה כמו של אז. היום ואז אותו דבר, במקרה הלך להם פוקס, ובשנה שעברה לא קרה כלום. ההבדל הוא רק לעניין אחריות, כי לעניין אחריות זה מאוד חשוב. גם אם האשמה היא אותה אשמה, אם קרה משהו, אז האחריות היא עליך. אם לא קרה כלום, אז אשמה יש, אבל אחריות אין. אחריות על מה? אין לי את מי לפצות, אין לי מה לעשות. אז לכן, המשחק בין אשמה לבין אחריות, הוא כמעט הפוך. כל מה שרלוונטי לאחריות, לא רלוונטי לאשמה ולהפך. וזה ממש בטבורה של סוגיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אוקיי, אני עוצר כאן.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.